אנחנו בפרק למד ב. בפסוק זין. כן, כפי שהסברנו, יש הבדל גדול מאוד בין ששת הפסוקים הראשונים של פרשת האזינו לבין ששת הפסוקים השניים, כלומר מזין עד י"ב. פסוקים א' עד ו' מתארים את הנהגת המציאות לפי מה שנקרא הנהגת המשפט, ואילו פסוקים ז' עד י"ב לפי הנהגת הייחוד. מושגים לקוחים מתורתו של רמח"ל בספר דעת תבונות, שמסביר שריבונו של עולם פועל בעולמו בשני דרכים עיקריות, הנהגת הייחוד והנהגת המשפט. הנהגת הייחוד היא ההנהגה שעניינה לגלות את ייחודו של הבורא. תרגום, ייחוד הכוונה השליטה הבלעדית של רצונו, לעומת הנהגת המשפט שעניינה לבאר, שמבססת את החיים על נוסחה של טוב ורע. אם עושים טוב מקבלים טוב, אם עושים רע מקבלים רע. ובעצם אפשר לומר שלפי הנהגת המשפט חייב להיות שצדיק יהיה טוב לו, לרשע יהיה רע לו, ואילו לפי הנהגת הייחוד ייתכן בהחלט, ייתכנו בהחלט מצבים שצדיק יהיה רע לו ולרשע יהיה טוב, וזה מדובר לפי שתי הנהגות שונות. השאלה היא מתי פועלת הנהגת הייחוד ומתי פועלת הנהגת המשפט, על פי איזה קריטריון. חייבת להיות הנהגה שלישית שמתאמת ביניהם, הלא היא ההנהגה הנעלמת. כן, זה ביטוי של רמח"ל גם כן, ההנהגה הנעלמת שעל פיה מבוסת היחס בין הנהגת הייחוד להנהגת המשפט. עד כאן ברור? אז אם כך, אני חוזר לעניין. פסוקים ז' עד י"ב עוסקים בהנהגת הייחוד, שעל פיה מבוסס גם הרעיון של סגולה, כן? של סגולת ישראל. כן? אני רוצה להזכיר בקצרה רעיון שמובא ברב קוק, איגרת תקנה תפקוף נונה, ששם הרב מסביר שישנם שני יסודות של קדושה בישראל, האחד שבנוי על הזכויות של תורה ומעשים טובים, תורה מצוות ומעשים טובים, קוראים לזה בחירה, ויש הנהגה פנימית יותר, הנהגת הסגולה, שהיא איננה תלויה כלל במעשים, אלא בטבע הנשמתי המקורי. עד כאן מובן? כן. קשה לי להבין את השאלה שלך. כלומר, מדוע אתה אומר את ההפך הגמור ממה שאמרתי עד עכשיו? אני אמרתי שששת הפסוקים הראשונים מתארים את הנהגת המשפט, וששת הפסוקים השניים את הנהגת הייחוד. אתה אומר עכשיו הפוך. שמעת? אז היית פשוט... אוקיי, אין בעיה. אז אם כן, אני חוזר. ששת הפסוקים הראשונים פועלים לפי הנהגת המשפט, ששת השניים לפי הנהגת הייחוד. בסדר? הנהגת הייחוד היא הבסיס של יסוד הסגולה שבישראל. בסדר? סגולת ישראל. כן, בבקשה, אדוני, דבר. יש בהנהגת הייחוד ויתור על הנהגת המשפט, אכן. אז איך זה יכול להיות? הרי כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו חייו. כן, הקדוש ברוך הוא לא פועל רק לפי הנהגת הייחוד. לכן הוא לא ותרן. בסופו של דבר, הנהגת הייחוד כוללת את הנהגת המשפט בתוכה. אבל כשאתה דן בה באופן מבודד, יש בה ויתור, ודאי. למשל, לפי מה שהסברנו, שלפי הנהגת המשפט, מי שעובד עבודה זרה, דינו פייפן, או קוויק, תלוי לפי הסלנג. ואילו, לפי הנהגת הייחוד, אם כל עם ישראל עובד עבודה זרה, אז לא עושים להם שום דבר. כי אם חס וחלילה היו מושמדים היהודים, חס וחלילה חס ושלום, לא תהיה. אז היה ביטול גם להנהגת הייחוד בעולם. כך שהנהגת המשפט היא רק כלי, היא שמש, היא סיוע להנהגת הייחוד. עד כאן ברור? טוב, אז אם כך, מתוך כך אנחנו יכולים לגשת לפסוק ז' שכבר התחלנו אותו בשבוע שעבר. זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שעל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. אם כן, יש כאן הנחיה להתבונן בהיסטוריה. כן? לימוד ההיסטוריה, גם ההבנה כיצד הדור שלך, המפעל של הדור שלך, משתלב בהנהגה ההיסטורית הכוללת. כן? זה צריך להבין את זה. כן? אתה בדור מסוים, הנה הדור הזה, הננו הדור הקודם והננו הדור הבא. מה הדור הזה בא לעשות? צריך להתבונן בזה. כן? ואז אתה יודע מה לעשות. מה? באיזה מרחב של זמן אנחנו מתייחסים לדור שלנו? 53 שנים ושני חודשים. בערך. בסדר, הלאה. זכור ימות עולם בינו שינו דור ודור. שאל אביך ויגדך. זקניך ויאמרו לך. מזה גם למדנו הלכה חשובה שיש לנהוג לפי מנהגי האבות. הרי מאיפה החיוב שלי? לעשות מה שאבא שלי עשה. אם זה מצווה, מצווה, אבל אם זה מנהג, למה שאני אהיה חייב? שעשו שאל אביך ויגדך. בהנחל, עכשיו פסוק ח', עד כאן מה שהיה שבוע שעבר. כן.
אם אתה מסתכל בהיסטוריה, מי אומר לי שמה שאבא שלי עשה, רלוונטי ונכון להיום?
יפה. שאלה טובה. מי אמר שמה שאבא שלי עשה, זה רלוונטי להיום? זה הרבה של זה תבונה. לפעמים כן, לפעמים לא. נגיד ככה, לי יש נטייה שמרנית, אז אני אגיד לך שב-98% מהמקרים זה כן, רלוונטי. בסדר? טוב. אבל יש כאלה שיש להם נטייה הפוכה. דהיינו מהפכנית, לא. מה? יש כל מיני, לא, זה קונסרבטיבים, זה נגד ההלכה, זה סיפור אחר. יש קריטריונים גם להתפתחות ההלכה. אבל סתם ככה, זה עניין שבתוך ההלכה האורתודוקסית אפילו, יש לך כיוונים שונים של שמרנות וחידוש וכו'. כן. אבל אני אומר לכם, מהניסיון, תהיו שמרנים, זה טוב. כן, מה אתה אומר?
זה כולל את האבא והסבא בעצם?
האם זה כולל את האבא והסבא? תראה, אתה שואל פה שאלות מאוד מעמיקות. מה זה דור? איך אדם מסתכל על עצמו? אדם יכול להגיד, הדור שלי זה התחיל לפני שנתיים, וזה ממשיך, אני מסתכל לשש שנים קדימה. זו, זה מה שאני מסוגל. יש מי שאומר, לא, אני רוצה לראות את הדברים בהיבט של כמה מאות שנים. זה עניין של מבט. לכן חשבתי שהדברים היו ברורים כשאני אמרתי 54 שנים ושלושה חודשים בערך, או חודשיים וזה, 53, בקיצור, שהדברים נאמרו על דרך ההומור, ההלצה וכדומה. ותחושתי היא שאתה החלטת לקחת את זה ברצינות, או שמה ההומור שלך חזק מההומור שלי. פסוק ח' בהנחל עליון גויים. אז פה מתחיל את ההיסטוריה בעצם. כדי להבין על מה מדובר, צריך להבין מה זה עם ישראל. בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. בפסוק אחד, כל מאמר ראשון בספר הכוזרי. נכון? מה זה איך? תקרא את המאמר הראשון בכוזרי, תקרא את הפסוק הזה ותראה שזה אותו דבר. מה לפרט? מה לפרט? את הכוזרי או את הפסוק? הפסוק איך הוא קשור לכוזרי. על מה מדבר מאמר ראשון של הכוזרי? על מה מדבר מאמר ראשון בכוזרי? ריבונו של עולם, זה כזה מסובך. אני אגיד לך מה מדבר. מאמר ראשון בכוזרי מדבר על בחירת עם ישראל. זהו. וזה בדיוק מה שהפסוק מדבר עליו, נכון? בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, מצב גבולות עמים, מספר בני ישראל. אם כן, זה המאמר הראשון בכוזרי, והפסוק הזה מאותו הדבר. פשוט לא. לא, אוקיי, יפה. אז אני רוצה פה לחזור לנושא הזה. בהנחל עליון גויים. מי זה עליון? מה? השם, אז למה הוא קורא לו עליון? שיקרא לו הקדוש ברוך הוא השם. למה הוא קורא לו עליון? מה? כי הוא קרא בתפילה. בתפילה יש הרבה שמות לקדוש ברוך הוא. אל עליון, כן, זה לא... לא עובד. אני חלב, אני שואל את זה. בגלל שמבקרי המקרא אומרים שעליון זה בכלל לא שם יהודי, זה לא שם עברי, זה שם של אלילות כנענית עתיקה. וזה מבססים את זה על דברי מלכי צדק, שהוא כהן לאל העליון. כן? אז אומרים, כן, אתה רואה פה יש שריד של, של פגניות בשירת האזינו. עכשיו אני אסביר לכם למה זה שטות. כלומר, לא סתם, כלומר, אפשר לחייך, אבל צריך להבין, יש טענה. עכשיו אני רוצה לחזק את הטענה של מבקרי המקרא. מי שיש לו לב חלש, יקשה לו לשמוע עד הסוף שיצא עכשיו. אומרים ככה, והנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים, נמצא כתב יד במערות קומרן. כן, מצאו חתיכה של ספר דברים במערות קומרן, עם שירת האזינו. ושם כתוב יצב גבולות עמים למספר בני אל, לא בני ישראל. הם אומרים, הנה אתה רואה, בני אל זה 70 המלאכים שבמיתולוגיה השומרית העתיקה, והם מיוחסים פה לאל הכנעני העתיק אל, אם כן יש לך פה שני אלים כנענים, אחד שקוראים לו עליון, אחד שקוראים לו אל, והדבר הזה נשמר עוד בקומרן, רק שהמעתיקים המאוחרים הם שיבצו את זה וכתבו במקום אל, כתבו ישראל. עד כאן הטענה של מבקרי המקרא. מה? כן, במיתולוגיה הכנענית היה אל בשם אל. אגב, יש לציין שהוא היה האל הגבוה ביותר בכל הפנתיאון, אבל חסר משמעות, זאת אומרת כזה מופשט. נו, זהו, אז אנחנו נקבל את התזות של מבקרי המקרא? נו, באמת. אני רוצה להגיד משהו אחר. קודם כל, זה שמצאו בגניזה בקומרן דף שכתוב עליו למספר בני אל, מה זה אומר? שמישהו גנז את זה, נכון? כלומר, מישהו סופר מעתיק בטעות, אז מה עושה? הוא לא יכול למחוק את זה, הוא גנז את זה, נכון? מה? מה? מה לא? לא, זה לא הגיוני מה שאני אומר.
לא, גנזו הכל.
גנזו הכל, כן, נכון. אז שם בקומרן הייתה גניזה גדולה, והכניסו שם כל מיני ספרים דפקטיביים, ומצאו גם את חתיכת ספר הזה. זה מה שאני ראיתי. היה ספר תורה אחד, באיזה בית כנסת בירושלים, שקראו בו שנים, ולא עלו על טעות שהייתה בו, והטעות הייתה בשירת הים, מקדש אדוני כוננו ידיך, ששם צריך להיות כתוב א' ד' נ' י', והיה כתוב י' כ' ו' כ'. אבל הבעל קורא כל שנה קרא שם שירת הים, ולא שם לב. כי הרי אומרים את זה אותו דבר, אז הוא לא שם לב שכתוב שם הוויה במקום שם אדנות, וזה טעות. עכשיו, מה עשו עם הדף הזה, אחרי שגילו את הטעות? למחוק אפשר? אי אפשר, נכון? אז מה עושים? גונזים. עוד 1,000 שנה מישהו מוצא את הדף הזה, אומר, הנה, נוסח קדום. בסדר? אז זה בדיוק מה... אני לא בא בטענות על זה. אני אומר, במקרה הזה, הראיה היא ראיה מטופשת. כלומר, מנה לך שבייש שמישהו כתב את זה, אז זה אומר שזה הנוסח. זה דבר אחד. דבר נוסף, אבל כן, אנחנו נגיע עוד מעט להנחתה. כן, מה אתה אומר? מערות קומרן, שם שמרו כל מיני כתבי קודש. כל מיני דברים. כן, מצאו מגילות שלמות ורודה, כן. מצאו המון דברים במערות קומרן. מצאו חתיכות של ספרים, כן? גם פה מה שמצאו מספר דברים. לא מצאו ספר דברים שלם, הלוואי והיו מוצאים. מה מצאו? מצאו חתיכה. אז מה זה אומר? זה אולי שמישהו חתך את זה אולי אפילו. מה? אז אתה לא יכול לדעת. זה מה שאני אומר. טוב. דבר נוסף, פה הנקודה הבסיסית. הפסוק הבא הוא הראיה לנוסח שלנו. כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. אם היה כתוב למספר בני אל, מה הקשר בין זה לבין כי חלק השם עמו? אבל אם כתוב למספר בני ישראל, יש היגיון לפסוק הבא. מה שהיה להוכיח. עכשיו, בנוסף לכך, צריך לשים לב עוד משהו. נכון, הקדוש ברוך הוא מכונה בשמות המופשטים, אל ועליון, בפסוק ח'. מדוע? כי בפסוק ח' מדובר על הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי הגויים. מה מיוחד בעם ישראל? שהקדוש ברוך הוא משכין את שכינתו בעם ישראל. י' כ' ו' כ'. לכן, בהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם, כי חלק השם, כי יצב גבולות עמים במספר בני ישראל, כי חלק השם, אמרו. ברור. אפשר להגיד שאין שום קשר בין הפסוקים, שבמקרה שני פסוקים שהם בכלל לא קשורים אחד לשני, נחתו אחד ליד השני. זה אפשר. כן, כאילו שתי המילים האלה מצאו זו את זו בחושך. כן, אפשר. אבל אפשר להגיד כל מה שרוצים אם כך. אפשר גם להגיד בכלל שמישהו לקח אותיות, ירבב אותם, פיזר כדי לראות איך זה יוצא, ואז יצא בדיוק שירת האזינו. טוב. טוב, אז בואו נתחיל עוד פעם. בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצר גבולות עמים למספר בני ישראל, הקדוש ברוך הוא עליון, ואפילו תרצו תקראו לו אל, אם תקבלו את הנוסח של קומראן, כן? ביחס לאומות העולם. והחידוש הוא ביחס לישראל, כי חלק השם אמור, כן. נכון. לא, אני הוכחתי שאי אפשר להגיד אל. אני אמרתי, אפילו אם היית רוצה לומר. ודאי שזה טעות. אני אומר, אבל אפילו אם היית רוצה להגיד כמו הטעות, זה היה לזה שהוא היגיון. כן? אל ועליון לעומת הוויה. מה? שאומרים אל, היום. כן, נו? לא, זה לא טעות. אני אגיד לך, זה תלוי אם אתה חילוני או דתי. הדתיים אומרים ברוך השם, והחילונים אומרים תודה לאל. כן? ולא, זה לא במקרה. זה לא במקרה. זה בא לבטא משהו בתת מודע. כן? השם זה מי ששוכן בתוכנו. האדם החילוני רואה בזה הגשמה, ולכן הוא מעדיף להגיד תודה לאל. משהו פגני, אלילי, הגשמה. רואה בזה הגשמה. איך שהדתי תופס את האלוהות, הוא תופס אותה יותר מדי כבובה. בובה שהוא שומר אותה בכיס. ולכן החילוני שמעדיף תפיסה מופשטת, אומר תודה לאל.
למה זה הגשמה?
זה ככה נתפס. ככה זה נתפס. אני תיארתי עכשיו תופעה חברתית, לא עכשיו, לא באתי עכשיו להסביר הסבר מהותי. זה, ברור. עכשיו אם כך, קירי, מה? לא. אז בואו נחזור אותם. בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם. מה ההבדל בין גויים לבין בני אדם? בני אדם זה פרטים, נכון? גויים זה אומות. מדובר פה אם כן בשני שלבים. השלב הראשון של ההיסטוריה שבו האנשים היו בני אדם, אבל עדיין לא היו אומות, וזה המשיך עד מגדל בבל, וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם, ואחר כך הם נפרדו גם לגויים. גויים, דהיינו ישויות קולקטיביות. יצב גבולות עמים. כמה גבולות יש לעמים? כלומר, כמה טריטוריות יש? כמספר העמים, נכון? כמה עמים יש לפי התורה? 70. איך אתם יודעים את זה? איך יודעים שזה 70? איך יודע שיש 70 לשונות? איך אתה יודע שיש 70 אומות העולם? איפה כתוב? שנייה, איפה כתוב?
במשנה.
זה כתוב בפרשת נוח, תספרו, יש שם 70 אומות. יש שם רשימה. בסדר? זה לא מדרש. זה לא מדרש, זה לא משנה, זה לא זוהר. זה פסוק. בסדר? אתה שם סופר. 1, 2, 3, 4. כן? אשכנז, ריפת, תורגרמה. גומר מגוג וכולי, אתה סופר, זה צריך 70, זה בדיוק. בסדר? מזה הבא הביטוי. צריך לדעת שלפעמים חז"ל, כשאומרים משהו, זה גם לפעמים פשוטו של מקרא. כן, מה אתה אומר?
לפני שהקדוש ברוך הוא בעצם פילג את כל העמים, הרי הם דיברו שפה אחת.
לא, אז מה?
זה לא עושה את כולם כאילו, נגיד, לעם או לאומה או ל...
אפשר, זה מושג של אומה בכלל. כלומר, כשכל האנושות כולה מאוחדת, אז אפשר לדבר על אומה? זה לא אומה. אומה זה, אומה זה לעומת אומה אחרת. עכשיו, אז השבעים אומות, יש להם 70 טריטוריות, נכון? זאת אומרת, עכשיו, הטריטוריות זה משמעותי. כן? יצב גבולות עמים. כלומר, לפי זה יש פה הנהגה אלוהית שמציבה את גבולות העמים. למספר בני ישראל. אז אם אמרנו שיש 70 אומות, ו-70 טריטוריות, סימן שמה מספרם של בני ישראל? 70. זה נכון? מה כתוב בפסוק? נכון, כל הנפש הבא לבית יעקב מצרימה, 70. נכון, נכון, ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה. אז אם כן, עכשיו אנחנו מבינים מדוע יש 70 נפש בגרעין הבסיסי של עם ישראל כנגד האנושות. בסדר? עכשיו, אם אתם תראו במדרש, מפני מה יש 70 נפש ירדו למצרים כנגד 70 אומות העולם? זה דרש או זה פשט? זה פשט של הפסוק הזה. בסדר? כלומר, יש מדרשים שמשה רבנו כתב אותם. הנה, זה המדרש שמשה רבנו כתב. יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. עכשיו, מה זה אומר? כלומר, אם באמת 70 נפש ירדו למצרים, זה כנגד 70 אומות העולם, אז מה זה מחייב אותנו? מה? להיות קצת מכולם, ולהתחבר לכולם. זאת אומרת, ישראל הם כמין נפש לאיזה גוף כללי. כתב רבי יעקב יוסף מפולנאה. שמעתם רבי יעקב יוסף מפולנאה? מה? תלמיד של ה... בעל שם טוב. נכון, יפה מאוד. הנה, עכשיו אתה שמעת עליו? כן. רבי יעקב יוסף מפולנאה, הוא התלמיד הגדול של הבעל שם טוב, כתב ספר חשוב בשם תולדות יעקב יוסף. בספר הזה, עכשיו אני רוצה שתבינו על מה מדובר. הוא חי בפולנאה. אתם יודעים איפה זה פולנאה? זה באוקראינה. אתם יודעים מה היה באוקראינה אז באותם הימים? לא היה כלום. היו רק כמה קוזקים, פרימיטיביים, אלימים, שונאי ישראל. זה מה שהיה מסביב. בתוך הגהינם הזה, רבי יעקב יוסף מפולנאה כותב כך, שישראל ל-70 אומות כנשמה אל הגוף. וכאשר הנשמה מהירה בגוף, הנשמה שלמה והגוף שלם. כשהנשמה אינה מהירה בגוף, אין הגוף שלם ואין הנשמה שלמה. כלומר, זה, החשיבה האוניברסלית הצליחה להישמר לאורך כל תקופת הגלות, גם במצבים היותר קשים ונוראים. וזאת למה? כי זה כתוב כאן, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. כאילו אתה מצטרך לחסות את דכתיב. יש דברים שמובנים מעליהם. כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. אז אם אני כאן ארשה לעצמי דווקא כאן להיות דרשן, הייתי אומר ככה שיעקב הוא כמין חבל שקושר בין כל העמים. חבל, כן? זה לא פשוט של המילה חבל. מה הפירוש של המילה חבל? כן, חבל, נחלה. כן? עכשיו, פעם רבי חיים מוולוז'ין שאל את הגאון מווילנה. אמר לו, אנחנו כל מידה ומידה לומדים מהקדוש ברוך הוא. איפה יש ללמוד מהקדוש ברוך הוא להיות שמח בחלקו? ענה לו, כי חלק השם עמו. בסדר? מה? איזה חלקו יש לקדוש ברוך הוא לשמוח בו? עם ישראל, זה בדיוק מה שכתוב, כי חלק השם עמו. אני מציע שאנחנו נתעורר וננסה להבין שהפסוקים מתכוונים ממה שהם אומרים. עכשיו, מה המשמעות הלא נכונה של המילה חלק פה? אחד חלקי, חתיכה, כן? חלוקה. כן? היה אפשר להגיד שעם ישראל הוא חתיכה של הקדוש ברוך הוא, כן? כי הוא חלק של השם, חלק מהשם. אבל זה לא נכון בעברית מקראית, כי המקבילה המקראית לחלק זה נחלה. כי אין לו חלק ונחלה איתכם. אז חלק זה מה שנגיד בשלל או בחלוקה אני מקבל. זה נקרא החלק שלי. חלקי השם.
אבל זה גם חלוקה של קרקע.
כן, ברור. אבל זה לא שאם אני אומר למשל זה הנחלה שלי, אין הכוונה שזה חלק ממני, אלא שזה מתוך המכלול הגדול מה שקיבלתי. נכון? אז גם חלק ונחלה זה מלשון נחלה. נפקא מינה למה? לביטוי המשובש כל כך שמשתמשים בו, שהנשמה היא חלק אלוה ממעל. והרבה אנשים חושבים שמחויבים מסיבות דתיות להאמין בעבודה זרה הזאת. לחשוב שהנשמה היא חתיכה של אלוהים. זה עבודה זרה מוחלטת, הדבר הזה. כן? כי אלוהים, עד כמה שאני יודע, לפי היהדות, הוא אחד. אם הוא אחד, אין לו חלקים. ברור? ולכן הביטוי חלק אלוה ממעל צריך להבין את המשמעות האמיתית שלו. מה המשמעות האמיתית? מאיפה לקוח הביטוי הזה בכלל חלק אלוה ממעל?
תניה.
תניה. מה פתאום לקוח מהתניה? כתוב בתניה. גם כתוב בתניה בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. זה מלקוח משם? לא. אז מאיפה זה כן? זוהר, יפה, אפשר להגיד זוהר, אבל הזוהר גם כן מצטט את זה. מאיפה זה מצוטט, ריבונו שלו? זה פסוק. זה פסוק בתנ"ך. נכון? באיזה ספר בתנ"ך? נע, אולי ננסה לנחש קצת, משהו. יוב, יפה, בול, קלעת, איך ידעת? כן, אז בספר יוב, הפסוק אומר כך. ומה חלק אלוה ממעל נחלת שדי ממרומים? זה בנאומים של יוב בסוף, באזור של כפחת, למד, משהו, לא יכול לקרוא בדיוק. אבל יש לי רעיון משלך, אפשר לסתכל בספר הנקרא קורקונדנציה, וגם בגוגל יש אפשרות, אתה מקליד את זה, אתה מקבל את זה על המקום. אתה רוצה לעשות את זה בשבילך? פשוט אני לא יכול לעצור את השידור עכשיו אלא ללכת לבדוק, אבל... בסדר, אוקיי. אז אני שוב חוזר על הפסוק. ומה חלק אלוה ממעל נחלת שדי ממרומים. אתם רואים איך שהכתוב... באותו פסוק מזכיר גם חלק וגם נחלה, נכון? אז מה זה נחלת שדי ממרומים? הנחלה שלו. מה זה חלק אלוה ממעל? החלק שלו. כלומר, שואלים את הקדוש ברוך הוא, תגיד, איפה השקעת את המניות שלך בעולם הזה? והתשובה תהיה בנשמת האדם. איפה שנשמת האדם, שם חלקי. זה הכוון. מה?
נכון להגיד חלק אלוה ממעל.
ודאי שיש להגיד חלק יומן, התכוונתי רק שהמשמעות תהיה נכונה. לא חלק שלו, אלא זה החלק השייך לו. זה משהו אחר לגמרי. זה לא שלקחת מספריים וגזרת את האלוהים לחתיכות, כן, שזה תפיסה אלילית מובהקת, עבודה זרה ממש, לבין התפיסה הנכונה, התנכית, שהנשמה היא חלקו של הקדוש ברוך הוא בעולמו. ברור? לכן, גם פה, כי חלק השם עמו, החלק שלו בעולמו, מבין כל האומות זה ישראל. יעקב חבל נחלתו.
אז גם פה אתה מחלק אותו לחלקים.
טוב, בסדר, התייאשתי. מה אתה אומר? ניסיתי להסביר חמש פעמים, אני רואה שלא הולך, אז אני מתייאש מלהסביר. כן, בבקשה. הנשמה, כל המציאות היא גילויו של הקדוש ברוך הוא. אבל הנשמה היא המקום שבו הוא שם את חלקיו, את חלקו. זאת אומרת, דיינו, איפה ש... הייתי אומר, המנוף המרכזי של פעולתו. מובן? זה הכלי שלו. בבקשה.
אם זה יוצא שנחלה זה פחות מחלק?
האם חלק ונחלה? אני לא יודע אם חלק זה פחות מנחלה.
החלק של חלק השם זה עמו. נחלה זה רק יעקב.
אני לא יודע. אם אפשר להגיד את זה. קודם כל זה דרכה של שירה לחזור על הדברים. אז אפשר להגיד שתי בחינות, אני לא נגד זה שיש שתי בחינות, אבל להגיד שאחד גדול מהשני לא נראה לי. דווקא זה לא מתאים לסגנון השירי. בסגנון השירי, שני דברים הם שווים בערכם, גם אם הם שונים. כן, מה אתה אומר?
הקדוש ברוך הוא, מה שלמד הוא שמח בכל הבריאה.
הקדוש ברוך הוא שמח בכל הבריאה, ואז מה?
הוא אמר לו כאילו הוא שמח בישראל,
בחלק.
איפה אתה ראית שהוא שמח בכל הבריאה?
והבעיה טוב מאוד, ועשה זה, ועשה...
איפה כתוב שמח?
עכשיו?
איפה ראית שהוא שמח?
הוא אומר, הוא משמח, אבל כשאתה אומר טוב מאוד, כן?
זה נכון, אבל אני אסביר לך משהו. קודם כל, יכולת להביא את הפסוק בתהילים קופדלת, נכון? ישמח השם במעשיו, כתוב. אבל בתורה, בוא אני אגיד לך משהו. כן, יש פסוק כזה. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אתה רואה? לא, דווקא אנחנו בסדר, אבל אני אסביר משהו לגבי הפסוק הזה. הפסוק הזה הוא פסוק בעייתי מאוד. וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. כי זה כולל הכל חוץ מהאדם. איך אני יודע? בפסוק... אני אסביר לכם. בפסוק כ"ו בפרק א' של בראשית כתוב, ויאמר אלוהים נעשה אדם. נכון? המטרה אם כן, נעשה אדם. הוא עשה בסוף או לא? עשה או לא? כן? תראו לי פסוק שאומר שהוא עשה את האדם. ויברא אלוהים את האדם וצלמו. עשה? לא עשה, רק ברא. רגע, מה?
המדרש נעשה.
אני מנסה להבין פשט פסוק, אתה מביא לי מדרשים. אני עוד לא, אני קשה לי. אני הולך לאט. נא להתחשב בבקשה במוגבלויות שלי. אם כן, מתחילים בפסוק כ"ו. פסוק כ"ו אומר, ויאמר אלוהים נעשה אדם. התוכנית היא לעשות. במציאות לא עשה. נכון? רק ברא. עד כדי כך שביום השביעי כתוב, כי בו וירא אלוהים, ויחל אלוהים ביום השביעי מכל מלאכתו, ויחל אלוהים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא. אלוהים לעשות. כלומר, הוא השאיר משהו שצריך לגמור אותו כדי לעשות אותו, נכון? זאת אומרת, יש חלק של הבריאה שהיה צריך להיעשות ולא נעשה. מהו החלק הזה? מהו החלק הזה שהיה צריך להיעשות ולא נעשה? מה אתה אומר? האדם. למה אתה אומר את זה? יש שהם אומרים? יש את זה מה שאמרנו, נכון? שהקדוש ברוך הוא אמר, נעשה אדם, ובסוף רק ברא, נכון? זאת אומרת, שכשכתוב, וירא אלוהים את כל אשר עשה, זה כולל הכל חוץ מהאדם. יוצא לפי זה שעל האדם הוא לא אמר טוב מאוד. אין? אז יש פה בעיה. זאת אומרת שהאדם דווקא הוא החלק הדפקטיבי, הלא מוצלח של הבריאה. אלא מה? בתוך כל החלק הדפקטיבי הזה, הלא מוצלח, יש לו חלק שהוא שמח בו. כי חלק השם עמו. וכי על ידו הוא יתקן את הכל. מובן? אז דווקא מתחבר למה שאמרת. יפה, תודה. דיברנו על השם עליון, כן. עליון? עליון זה מופשט. כן, כלומר, זה מי שאיננו שוכן. כלומר, זה לעומת השם. השם זה מי ששוכן, י' כ' כי הוא שוכן בתוכנו, ועליון מלמעלה. כן? כן.
יש ביום שלישי, נראה לי, שאמר שיהיה עץ פרי עושה פרי ובסך היה רק עץ עושה פרי, זה לא...
לא כזו בעשייה שם.
מה?
שם לא כתוב שהוא מתכנן נעשה, לא כתוב נעשה. כן? אבל באדם כתוב...
שהבריאה לא עשה מה שקשור בפרו...
זה בסדר, אבל לא כתוב שזה, לא כתוב שזה, זה לא כישלון של העשייה, זה כישלון של משהו אחר. כן? זה במקום עץ פרי, אז זה עץ עושה פרי. אבל זה לא עשייה. מובן? אני מדבר על הפועל לעשות. טוב,
כן. חלקה כאדמה, זה לא נגזר מתוך קטע מסוים,
בוודאי.
קטע הגדול?
בוודאי.
אז למה לא
נכון להגיד? אז אני מסביר לך. חלקת אדמה איננה חתיכה של הבעלים. זה לא שלקחת את הבעלים וחתכת אותו לחתיכות.
נכון.
נכון. אלא זה מתוך האדמה, הבאת חלק אל הבעלים. הבעלים נשאר שלם, נכון? לכן אני אומר, חלק השם עמו, כן, או חלק אלוה ממעל, אין הכוונה שחתכו את הקדוש ברוך הוא לחתיכות. אלא את בתוך הבריאה, בתוך האנושות, נחתכה חתיכה וניתנה לו. בסדר? זה מה שהסברתי בערך 6 פעמים.
אז מה, הגויים לא נכון?
הם לא חלקו, נכון, עדיין, נו, מה זה שאלה? זה כתוב, לא? מה אני אעשה? טוב. יש פה כמה שאלות. לרב שלום, מה ההבדל בין ויגדך לבין יומרו בשפה המקראית תודה? בשפה המקראית ויגדך קרוב לשורש הארמי נגד, שפירושו למשוך, לפקות, כמו מעיין, נגיד ונפיק, מובא הרבה בזוהר. אז ויגדך, הכוונה שאומר את זה ממעמקים, זה כנך ויאמרו לך, זה חיצוני, זה בחוץ, כמו ההבדל בין לשון לבין שפה, שהשפה היא מבחוץ והלשון היא מבפנים.
מה זה של השורש הארמי?
כי השפה הארמית, למה אנחנו משתמשים בה? כי הארמית היא התת מודע של העברית. כי זאת השפה שדיברו אבותינו לפני שחזרו לשמוע את דבר השם בארם.
אז העברית מבוססת על זה?
העברית אינה מבוססת על הארמית, אבל הארמית מגלה מה גנוז בעברית. אם תשאל מאיפה באה העברית ומאיפה באה הארמית, הם באות שניהם משורש אחד, מה שהבלשנים מכנים באופן, הייתי אומר, תיאורטי, הפרוטו-שמית. כלומר, מניחים שכל השפות השמיות יוצאות ממאגר אחד, שמכנים אותו פרוטושמי. אין לנו שום כתובת בכתב פרוטושמי, בגלל שההנחה היא שזאת הייתה השפה שדיברו לפני המצאת הכתב. זה מין קונסטרוקציה תיאורטית, אבל זה עובד. לכן יש קרבה בין הערבית, הארמית, האקדית, העברית. כן, השפות האלה, כן, בוודאי. יש לפעמים ששורש מסוים נשמר יותר בשפה אחרת מאשר אצלנו. למשל, השורש חזה. בעברית, חזה זה לראות. אבל משתמשים בזה רק בשפה העשירית. בארמית, זה הביטוי המקובל, חזינה. כן?
לראות.
מה? לראות. כן, רק שאני אומר שבעברית אתה... זה נדיר שאתה משתמש בביטוי לחזות, אתה משתמש בביטוי לראות. בארמית זה הביטוי הסטנדרטי. כן, אז יש דמיון.
יש מקום שהרמב״ם מביא ראייה משפה ארמנית למשנה.
מה, מארמנית למשנה? יכול להיות, של גיליים?
כן.
כן, יכול להיות, כן, אני אגיד לך משהו. אני לא יודע אם זה ארמנית או אסורית. צריך לבדוק שם. מה? ארמנית שם ארמנית? טוב, תראה לי, אני אשמח לראות. כן. יוב, למד א' ב', ומה חלק אלוה ממעל ונחלת שדי ממרומים. הנה, מי ששאל איפה זה, אתה רואה לא צריך קורקודנציה, לא כלום, זה בלמד א' פסוק ב', ביוב. תודה, זכריה מנווה דניאל, כל הכבוד. טוב. אני גם יודע לתחת חייתי. פסוק יוד. אגב, עוד נקודה אחת לגבי המילה חבל, יש ההסבר של רבי חיים מוולוז'י. חבל, כמו חבל חוט כזה.
חבל.
מה?
היולדת.
יש גם חבל לידה, אבל לא על זה אני מדבר. אני מדבר על ההסבר של רבי חיים מוולוז'י. הרחם ולושין מסביר שהאדם נתון בשני מקומות. מצד נפשו הוא נמצא בעולם הזה, מצד שורש נשמתו הוא נמצא בעולמות העליונים. ואז יוצא שכאשר האדם פועל פעולה למטה, בין במחשבה, בין בדיבור, בין במעשה, הוא מנענע את החבל שקושר בין הנפש שלו לשורש נשמתו, ואז על ידי הנענוע הזה עובר גל שמגיע עד שורש נשמתו, הוא מאיר אחר כך לכל העולמות כולם. וזה ההסבר לכך שהאדם פועל על כל המציאות. כן, כי הרבה פעמים אומרים שאדם פועל על הכל, אבל איך הוא פועל על הכל? האם באופן ישיר? אומר רבי חיים, לא, לא באופן ישיר. אלא באופן עקיף. מצד שהוא חבל נחלתו. יש לו חבל שאותו הוא מנענע. טוב, פסוק י', כן, בבקשה.
הרב, גם בתרגום ה-70 משתמע למספר בני אלוהים.
כן, כתוב ככה בתרגום ה-70. אז מישהו העתיק מתרגום ה-70 לעברית. איפה ראית את זה? פה? בספר שיש לך פה? אה, קראת פעם. כן.
יש פרופסור תמואל, טוען שזה... בעצם מה שזה אומר זה שהשם הוא חלק של ישראל, וכל השאר האלוהים הם חלק למספר עמים.
כן, אני מבין, אני מבין. אבל זה קצת לא מסתדר עם, עם הצירוף של הפסוקים זה לזה. כן? איך אני רואה? טוב. חוץ מזה, להגיד שמישהו רצה לתקן מבני אל לבני ישראל בגלל שהיה הפריע לו זה שיש בני אל, אז למה הוא לא צנזר גם את יוב? כן? ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם. מדוע הוא לא צנזר? מי בשחק יערוך לשם ידמה לשם בבני אלים? כן? יש כל מיני פסוקים כאלה. אפשר אם כן למחוק את כל התנך. כן, מה אתה אומר? כן, שהשם הוא חלקו, נכון, יפה, בשבט לוי, אני חלקך ונחלתך. זאת אומרת שהנחלה שלוי מצא לעצמו זה הקדוש ברוך הוא. אין לו נחלה אחרת. לכן אין לו חלק ונחלה איתנו, כי השם חלקו. ברור? דווקא זה מוכיח מה שאמרנו. שזה לא חתיכה משלו, אלא זה מה שהוא מקבל. כן. לא, לא, שלא, לא. הדבקות בשם. זה חלקי השם אמרה נפשי. כן? יש פסוק גם, חלקי השם אמרתי. נכון? זה פסוק בתהילים אפילו. השם מנת חלקי וחוסי. גם כן. תהילים, פרק, תזיין, נכון? כן. השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. נכון? מה? חבלים נפלו לי, זה המשך, כן? חלקי, חבלים נפלו לי. טוב. אתמול לימדתנו שאלה ואלה מעשי ידי, הסברת שאלה הם הגויים. עכשיו ציינת כי הגויים הם לא חלקו. האם אפשר לבאר את ההבחנה תודעתו? יש הבדל בין חלק לבין מעשי ידי. כן, למשל כתוב, מעשה ידי מצרים. יש פסוק כזה, נכון? מעשה ידי מצרים. מעשה ידי אשור, סליחה. מעשה ידי אשור. אז זאת אומרת שהכל מעשה ידיו, הקדוש ברוך הוא, יש לו הרבה מעשים, נכון? טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, כל מה שהוא עשה. וזה כולל כמובן גם את הגויים. ובין מעשיו יש, כמו שיכול לומר, אדם יש לו כלי גדול ויש לו ידית נסיעה. אז הוא לא יכול לתפוס את הכל בבת אחת, אבל דרך הידית הוא יכול לתפוס את הכל. ישראל זה הידית, זה חלקו. בסדר? בהרבה ספרי חסידות מוסיפים את המילה ממש לביטוי חלק אלוה ממעל. מה זה חלק אלוה ממעל ממש? זה לא בהרבה ספרי חסידות, זה בספר חסידות אחד, והוא ספר, אולי אתה יודע? ספר התניה, כן, כן. ספר התניה, שם הוא אומר שנשמת ישראל היא חלק אלוה ממעל ממש. שעשה לברין, מה פירוש המילה ממש? כלומר, מה פירוש שיש מישהו שהוא חלק אלוה ממעל ממש, ויש אחד שהוא חלק אלוה ממעל ולא ממש. מה ההבדל בזה בין ישראל לבין העמי? המילה ממש, הכוונה שזה מבטא את ההנהגה המרכזית. כלומר, יש, נגיד, זה בצורה פשטנית, שלוש הנהגות של הבורא, חסד, דין ורחמים. מידת החסד היא הנהגת השם, אבל לא ממש. למה? כי בלי מידת הדין אין חסד. מידת הדין היא הנהגת השם, אבל לא ממש. כי בלי מידת החסד אין דין. אין משמעות לדין, זה לא רצון השם באמת. מידת הרחמים היא גם חסד וגם דין, אבל היא גם הנהגת השם ממש. כי גם בלי החסד והדין יש משמעות לרחמים. מובן? אז כמו, מה לא?
מה זה, יש משמעות?
כלומר, הקדוש ברוך הוא בורא את עולמו ברחמים. זאת אומרת שהרחמים זאת הכוונה המקורית. החסד והדין הם רק נגזרות שמתוך החיבור ביניהם מתגלים שוב הרחמים, אבל הרחמים קדמונים. ולכן אפשר לומר שיש נשמות שמבטאות בעולם את מידת חסדו של הבורא, ויש נשמות שבאות לבטא את מידת דינו של הבורא. וזאת כנראה אחת הסיבות להתחלקות העולם בין הנוצרים למוסלמים, שאלה מגלים את החסד ואלה מגלים את הדין. אבל זה לא ממש, כי זה לא כוונת הבורא. כוונת הבורא ממש מידת הרחמים שהיא מידתם של ישראל. זה הפירוש של המילה ממש, שם בתניה.
שם.
בסדר? טוב. איפה היינו? יוד. נכון. ימצאהו בארץ מדבר, ובתוהו ילל ישימון. יסובבנהו, יבוננהו, יצרנהו כי ישון עינו. מדובר פה על יצירת עם ישראל. ויש כאן הדגשה של יצירת עם ישראל מן המדבר ומן התוהו. נכון? ימצאהו בארץ מדבר ובתוהו. עכשיו, ברגע שאני מוצא משהו, סימן שמה הוא היה?
אבוד.
יפה. זאת אומרת, משהו הלך לאיבוד ונמצא בחזרה.
אולי להמציא.
לא כתוב ימצאהו.
לתת.
היה כתוב ימצאהו, הוא מצא אותו, לא ממציא אותו. אין פה מעמד הר סיני בשלב הזה. אולי בפסוק הבא, אבל בפסוק זה אין פה מעמד הר סיני. ימצאהו בארץ מדבר. משמע שהוא הלך לאיבוד, ואז הוא מוצא אותו. נכון? עכשיו, אם הוא הלך לאיבוד ועכשיו הוא מוצא אותו, מאיפה הוא הלך לאיבוד? כן, כאילו שהקדוש ברוך הוא אומר, כאילו מחפש, כמו מישהו שרואה הרבה חפצים מפוזרים, הוא מחפש איפה המפתחות של האוטו שלי. מחפש. מצא. כן? סימן שזה היה אצלו, הלך לאיבוד וצריך למצוא את זה בחזרה. איך הוא מצא? אז מאיפה זה הלך לו לאיבוד?
הרב אמר מאצלו.
מאצלו. מתי זה היה אצלו?
כל הזמן.
כל הזמן? לא, עובדה. אם זה היה כל הזמן, אז הוא לא איבד.
לא, היה אצלו, הוא איבד.
אז אני שואל, ממתי איבד?
מחטא אדם הראשון.
נכון, מחטא אדם הראשון. כלומר, עוד לפני הבריאה, ישראל עלו במחשבה תחילה. אתם רואים שמדרשים הם בעצם פסוקים מפורשים. ישראל עלו במחשבה תחילה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מתכנן, אפשר לומר כך, את הבריאה, הוא מעלה ברצונו זהות אנושית נתונה. אותה זהות אנושית הלכה לאיבוד. והיא נמצאה בבוא הזמן, בחזרה. מובן? לכן, במהלך ההיסטוריה, נכון, ישראל קדמו לעולם, ואיפה הם נעלמו? נעלמו. אין יותר. אבל בסוף מצא אותם.
מי צריך לחפש? הקדוש ברוך הוא, לא אנחנו.
נכון, הקדוש ברוך הוא. נכון, הקדוש ברוך הוא בא לאבדה, מחזר אחרי אבדתו. יפה, ימצא.
הוא היה בא לו למצוא אותה לפני הרבה זמן. היה מוצא אותה לפני הרבה זמן.
יכול היה למצוא לפני הרבה זמן. למה הוא חיכה כל כך הרבה?
כנראה הדור לא היה מוכן.
הדור לא היה מוכן, כנראה, נכון? זה כל העניין בכלל של 26 דורות עד שהופיעה התורה וכו'. אבל זה עושה פה משהו. זה ש... מהי בעצם הסגולה הישראלית לפי זה? היא לא יצירה חדשה, היא גילוי של יצירה קדומה. דהיינו, שעם ישראל איננו משהו חדש באדם, אלא הוא מי ששומר על זהות האדם. אתם יודעים איך יחזקאל הנביא מכנה את עם ישראל? אדם. זה דבר מאוד עמוק הדבר הזה. זאת אומרת ש... לא שנוצר משהו חדש, אלא נשתמר משהו ישן. משהו שבסוף ניצל, ניצל מן האבדון, ימצאהו בארץ מובטחת. עכשיו זה אומר דבר מאוד מעניין, שלפי זה התכלית של עם ישראל היא להופיע את האדם. בסדר? ימצאהו בארץ מדבר, מה?
העלמות של עם ישראל היא בזמן הבריאה של אדם הראשון או בחשד?
האם, לא, מן הסתם מאז חטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון, כן. זה מה שמסביר הרמח"ל, שחטא אדם הראשון הוליד נפילה של האנושות בכללה. ימצאהו בארץ מדבר, ובתוהו. זה לא במקרה שמשתמש פה משה רבנו במילה תוהו. כי התוהו זה מה שמסתיר את בראשית. אם אנחנו מבינים עד איפה מגיע ההכרה של האדם הקדמון, בני אדם היו מוכנים לקבל שיש שורש לכל דבר. יש שורש לשורש, עד השורש הראשון. מהו השורש הראשון שבני אדם היו מודעים לו? התוהו. מה התורה גילתה? שלפני התוהו יש בראשית. כלומר, התוהו משכיח את הראשית. בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. יפה מאוד, כל הכבוד. זה נשמע יפה מאוד הפסוק הזה. בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ, זה פסוק, אחלה פסוק. אבל... והארץ את התוהו ובוהו. כשהארץ תוהו ובוהו, אני שוכח שבראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ.
מה זה התוהו
הזה? התוהו זה מה שמתהה, שאין בו, שמתמיע. אין בו כל משמעות. אין משמעות. עולם ללא משמעות. אם יש ראשית, אז יש כוונה. יש כוונה, יש רצון, יש תכנון, יש מחשבה. אם כן, יש גם משמעות.
הפילוסופית של המקור.
לא, לא פילוסופית בכלל, זה בדיוק העניין. הפילוסוף מגיע עד התוהו. כלומר, אתה שואל את הפילוסוף, עד איפה אתה מגיע? אני מגיע עד התוהו.
מה שמוכנים
מקור ראשון, הסיבה ראשונה. מקור ראשון, סיבה ראשונה. ומה זה בסיבה ראשונה? אין לו כוונה ורצון. איך אומר הפילוסוף בכוזרי? האלוה אין לפניו לא רצון ולא שנאה ולא וכו'. זאת אומרת שבעצם מי זה האלוה של הפילוסוף? זה התוהו. זה המדרגה הראשונה. אבל הוא לא מגלה שם שום כוונה ורצון. ובתוך עולם כזה שבו האלוה המקסימלי שאתה יכול להגיע אליו זה אלוהי התוהו, בתוך התוהו הזה נמצא עם ישראל מחדש, כי הוא מעיד על הראשית. לכן מה שאמרו חז"ל בראשית ברא אלוהים בשביל ישראל שנקראו ראשית, זה לא דרש. זה פשט הפסוק הזה. צריך להבין שהרבה דברים שאנחנו חושבים שהם המדרשים הם פשוטו של מקרא. רק צריך לדעת איפה זה כתוב. כן, בבקשה.
אז למה אמרנו על עשיו שהוא נשמע מעולם התוהו ודווקא הוא רוצה לקדש את הכל?
נכון.
התוהו לא רוצה לקדש שום דבר.
לא, התוהו רוצה לקדש, הוא רוצה לתת משמעות לכל, הוא לא מצליח, זה בדיוק העניין. עשיו רוצה שתהיה משמעות ולא מוצא, ולכן הוא עייף.
דווקא כי הוא רוצה את הכל.
נכון. הוא רוצה את הכל, והוא לא מסוגל להבין שיש מעבר לכל.
אז בעצם כאילו, התוהו זה לא מצליח, דרך התוהו לא מצליחים להבין איך. יש רע בעולם וזה, אז
לא משנה סבבה. התוהו בעצם הוא פסימי, בסופו של דבר לא מצליח להסביר את הרע שבעולם.
לכן הוא...
לכן הוא מתייאש, לכן הוא מתייאש. כן.
והרס היית, בפעם שהפועל אחרי הנושא, אין משמעות שזה היה...
כבר היה, נכון, אבל זה סוד.
אז לפני יש בראשית.
נכון, נכון, אבל זה סוד. כן. לא, אתה צודק מה שאומר. היה צריך להיות כתוב, ותהי הארץ תוהו. כן? מה זה והארץ הייתה תוהו? משמע שעוד לפני בראשית. נכון? אבל יש פה בעיה, כי זה סתירה. איך יכול להיות משהו לפני ראשית? כן? לכן זה סוד. נכון? טוב, בבקשה.
איך יכול להיות טוב? גם לפני עם ישראל היו צדיקים שגילו את שם השם בעולם.
לפני עם ישראל היו צדיקים שגילו שם השם ולא ידעו את הכיוון. חיפשו כיוון ולא מצאו.
אותם אנשים שהשם נגלה דרכם, דרך...
נגלה עליהם ולא דרכם. מעולם לא היה, כך אומר הרמב״ם, מעולם לא היה נביא שלוח אל בני האדם לפני משה.
שם ועבר.
הם לא נשלחו אל אף אחד. שם ועבר לא נשלחו לאף אחד. לא.
בעצם הם היו עובדי עבודה זרה?
הם לא היו עובדי עבודה זרה, הם היו עובדי השם.
יצא לו, אבל כמו, נגיד, לא כמו מלך
כוזר,
שכוונתו הייתה
רצויה. לא, הם היו הרבה יותר טובים ממלך כוזר. טוב. מה?
אם זה לא חריגה מהנושא, יצא לנו שלסף בעצם לא הייתה זכות בחירה אם הוא מעולם התור.
אתה שואל האם לסף הייתה זכות בחירה. למה? אני חושב שבמדינה שבה הוא חי, הייתה לו זכות לבחור?
לא, הוא תמיד נשאר בתמיהה.
אבל מה זה קשור לזכות בחירה? זכות בחירה, זכות בחירה זה מושג משפטי שאומר שמותר לי לגשת לקלפי ולבחור. מה זה קשור לזכות בחירה? אני לא יודע אם בכלל היה מושג כזה של זכות בחירה בימי עשיו. בחירה חופשית. בסדר. אתה שואל אם הייתה לעשיו בחירה חופשית. זה תכונה בנפש, זה משהו אחר. כן, אז זה ודאי שהייתה לו, כי הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה וצדיק מבטלה. הוא יכול היה להיות צדיק מבטל.
זה כמו שמתמיה
להתגבר. כן, זה כמו שלמשל אפשר לשאול, האם הייתה ברירה לנחש? לכאורה היה מוכרח לקנא. כן? היה מוכרח לקנא. מה? בגלל שהוא השלב הקדום של האדם, כל מיני דברים, נכון? אבל בסופו של דבר, הנחש, אף על פי שיש לו כמין הכרח לקנא, אבל ההכרח זה גזירה שהקדוש ברוך הוא גזר, שיש הכרח במציאות. צדיק מבטלה. יכול היה להיות צדיק מבטל. בסדר? כן, באמת לא הבנתי מה שאמרת על זכות בחירה, באמת לא... עכשיו שאתה אמרת בחירה חופשית, הבנתי. טוב. ימצאהו בארץ מדבר, ובתוהו ילל ישימון. יסובבנו, איפה כתוב יסובבנו? לאן זה מתייחס? ויסב אלוהים את העם דרך המדבר, נכון? יסובבנו. יבוננהו. מה ההבדל בין מה? לסובב לבין לבונן? זה בדיוק הפוך. לסובב זה מלשון סיבוב, מעגל. להבין זה משהו תוכי, פנימי. אז כלומר זה המעבר מההגנה הטבעית להתגלות פנימית, לבינה. כמו שכתוב, כל גויים סבבוני, מכניסים אותי לעולם של סיבתיות, בשם השם כאמילם. מה? ילל ישימון זה מדבר שבו יש יללות של תנים. תנינים.
זה בעצם
תוהו. כן, בדיוק. ותוהו שהוא ילל ישימון. יסובב יבנהו, יצרנהו, שון נמצור, נשמור, כאישון עינו. עד כאן להיום. שלום.